תורה י"ג. ורבנו, אשרי העם יודע תורה, פסוק בתהילים. להמשיך השגחה שלמה אי אפשר, אלא עד שישבר תאוות ממון. להמשיך השגחה שלמה, זאת אומרת למשוך לך השגחה. להיות במצב שהאדם ידע שהוא מושגח. כי אנחנו כל הזמן מושגחים. אין מציאות כזאת שקדוש ברוך הוא לא משגיח על כל פרט ופרט. כל הזמן משגיח. כל שנייה ושנייה, על כל אדם ואדם, על כל עבר ועבר, על כל פרט בבריאה, כל הזמן יש השגחה. ההשגחה זה החיות של, האלוקית שמחיה את המציאות. ההשגחה הזאת זה הכוח שמפעיל את המציאות. זה שההשגחה זה לא כאילו הוא רק מסתכל. מסתכל ורואה מה קורה. השגחה הכוונה הוא מפעיל, מטפל בעניין, מזיז לפה, מזיז לשם, מחליט, מזיז את המציאות, מביא את המציאות, מוליך אותה לתכלית של שמה היא נבראה. זה נקרא השגחה. אז למשוך דבר כזה, האדם, למשוך את זה על עצמו, שהוא ירגיש את זה, כי זה שזה קיים והאדם לא יודע מזה ולא חש בזה, זה לא עושה לו כלום. הוא לא קשור לקדוש ברוך הוא, יש לו חיסרון עצום. אבל ברגע שהוא חש בזה, זה בכל פרטי החיים שלו, הוא מרגיש בכל תנועה ותנועה, והוא קולט את המציאות, איך היא מסודרת, איך הקדוש ברוך הוא מרמז לו מפה, משם. הוא רואה את ההשגחה, לחיות בתוך ההשגחה. אומר רבנו, להגיע למדרגה הזאת זה על ידי שבירת תאוות ממון. כי מה זה תאוות ממון? זה עבודה זרה, זה אלוהים אחרים. כמו שכתוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אלוהים אחרים זה כאילו יש פה עוד איזה כוח שמתנגד לקדוש ברוך הוא. ברגע שיש איזה כוח כזאת של עבודה זרה, של ממון, שהוא שולט בעולם, והוא כוח, ואותו עובדים, ועליו חושבים, וכל הזמן סביבו, ונבהלים ממנו, ופשוט מאוד, כמו שאנחנו רואים היום. אנשים מודאגים, ומה יהיה, ואיך יהיה, כאילו הוא הכוח. והם לא מבינים שהוא רק כלי ביד הקדוש ברוך הוא. הממון זה כלי של הקדוש ברוך הוא, שהוא שם אותו בעולם, ובלי הכלי הזה הוא יכול לתת כלי אחר, תפקד, העולם יכול לתפקד עם הרבה כלים. כמו אדם שיש לו מכונית, הוא יכול עם הכלי הזה לנסוע, ואם אין את המכונית, אז הוא יכול לנסוע עם אוטובוס, אם אין אוטובוס, יסע עם מונית, אם אין מונית, ילך ברגל. זה לא סוף העולם אם הממון מתערער, זה כלי. יש תחליפים. כי הקדוש ברוך הוא מנהל, הכל זה בכוח שלו. אז יש עבודה זרה ששולטת בעולם. ברגע שיש את העבודה הזרה הזאת, וכולם דבוקים בזה, ומאמינים בעבודה הזרה הזאת, אז הם לא יכולים לראות את ההשגחה. זה לעומת זה עשה אלוקים. אי אפשר חושך ואור להיות ביחד. ברגע שהאדם חי בתוך הכפירות, אז הוא לא באמונה. הוא לא באמונה, הוא לא קולט את הקדוש ברוך הוא, אז הוא חי בעולם בלי הקדוש ברוך הוא. לחיות בעולם בלי הקדוש ברוך הוא זה לחיות בבית קברות, מתים. כמו שחז"ל אמרו, רשעים בחייהם קרויים מתים, אין להם את הקדוש ברוך הוא, אז חיים של מוות, אין חיות מכלום. אנשים עושים הפגנות, ועושים ורוצים, שינויים, שינויים. וזה לא יפתור את הבעיה. ובסדר, יתנו להם את השינויים, מה שאתם רוצים. קחו דירה, וקחו משכורות, וקחו הכל. ומה יהיה אחר כך? אלה שרוצים עכשיו את הרמה, לעלות לרמה של היותר גבוה. מה אתם חושבים שיהיה? קחו את אלה שהם כבר ברמה הזאת, הם גם מתלוננים. ואלה שברמה הזאת, הם רוצים להגיע לרמה השלישית, היותר גבוהה. אז בואו נשאל את אלה שברמה השלישית, איך הם? גם הם בהפגנה, גם להם לא טוב. ותשאל את השלישית על הרביעית, וכולם בהפגנה, לכולם לא טוב. אז אלה הנמוכים נמוכים רוצים לעלות את המדרגה הבאה, חושבים פתר את הבעיה. לא פתר כלום. אז בעצם כל הצער הזה וכל מה שאנשים מחפשים רוצים שינוי, רוצים עולם אחר, זה הכוונה שינוי. אז הם לא יודעים במה לתלות את זה, לא יודעים איפה החיסרון, מה הבעיה, איך פותרים את הבעיה. הפתרון של הבעיה זה הקדוש ברוך הוא, זהו זה. עולם בלי הקדוש ברוך הוא זה עולם של מתים. אין חיות מכלום, שיהיה לך כל הסכומים שבעולם, ויהיה לך את כל הפאר והיופי ומה שאתה צריך לגוף, אבל זה לא פותר את הבעיה. כי הנשמה גם צריכה את המזון שלה, והנשמה, המזון שלה זה הקדוש ברוך הוא. שיא הרוחניות. כל הדברים הרוחניים, הם נותנים מזון לנשמה, אבל זה החלק אלוקים ממעלה, אפילו חוכמת התא, רבנו אומר. כל המדעים, כל החוכמות שיש בעולם, זה חוכמת האלוקות שהתלבשה בתוך המדעים. חוכמת הרפואה זה לא חוכמה אלוקית, זה חוכמה אלוקית שהיא מתבטאת במערכות של האדם, בגוף האדם. זה חוכמה אלוקית, איך הוא ברא את המערכת. אז המדע הזה לומד איך הקדוש ברוך הוא ברא את המערכת, איך הוא מוביל את האדם. הכל זה חוכמה אלוקית. רק זה נקרא חוכמת התא, ויש חוכמה עילה. חוכמה עילה אתה נקשר לקדוש ברוך הוא, בלי חוכמות התחתונות, המדעים. אז כל עוד שיש תאוות ממון, עבודה זרה של ממון, אי אפשר לראות את ההשגחה, אי אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא, חיים בעולם בלי הקדוש ברוך הוא, וזה הגיהנום. צער, כל מה שאנחנו מראים, שיגעון, אנשים מגיעים למצבים שלא אכפת להם. אין לו מה להפסיד. מתי בן אדם אין לו מה להפסיד? כשהוא נמצא כבר במצב הכי גרוע שיכול להיות, אין לו מה להפסיד. אז הוא מוכן לעשות הכל, אין לו מה להפסיד. זה מצב כזה, מה זה בן אדם שאין לו מה להפסיד? אין לו מה להפסיד, אין לו, הוא לא רואה שום כיוון בחיים, הוא לא אכפת לו לצאת מהעולם. זה המצב הקשה. אבל זה מצב בסדר, זה מצב קשה, אבל זה מצב שיביא את הגאולה. שאנשים ישאפו כבר למשהו אחר, איזה שינוי. אז רבנו אומר, כדי לשבר את התאוות ממון, צריך קודם כל לשבר את התאוות ממון כדי שההשגחה, האלוקות תתגלה לך. בדעת שלך, שתוכל לקלוט את הקדוש ברוך הוא, שבירתה הוא על ידי צדקה. כי איתה בזוהר, הוא מביא ראיה מהזוהר, הזוהר אומר, רוח הנחת לשכך חמימה דליבה. הרוח יורדת להרגיע, לשכך את החמימות של הלב. וכד נחת רוחה, וכשהרוח יורדת לקרר את חמימות הלב, ליבה מקבלה בהדווה דנגונה דלוואה. הלב מקבל את זה בשמחה, כמו הניגון של הלוויים. עכשיו רבנו מסביר את זה, מסביר את הזוהר הזה. הזוהר מדבר ככה, שהרוח יורדת להרגיע את החמימות של הלב, וכשהיא יורדת להרגיע, הלב מקבל את זה בשמחה, ונהיה לו ניגון בלב. רבנו מסביר שהרוח הזאת שיורדת זה הצדקה, היא נקראת רוח. רוח נדיבה. רוח נדיבה זה צדקה. אז כשאדם נותן צדקה, על ידו מקררים חמימות תאוות ממון. כי החמימות של תאוות ממון זה כשהלב בוער. כשאדם יש לו תאוות ממון, הלב שלו בוער. הוא כל הזמן בספידים, כל הזמן הוא רץ, כל הזמן הוא חושב. לעשות ככה, לעשות ככה. אין לו מנוחת הנפש בכלל. זה נקרא פיזור הנפש. המוח שלו מתרוצץ מרעיון לרעיון, והכל סובב סביב הכסף. איך להביא את זה, איך לעשות את זה, איך למכור את זה, איך לקנות את זה, ככה יותר קרדה ביותר. מערבולת בתוך המוח, המערבולת שבתוך המוח, מחמם את כל הגוף. רבנו אומר שהקפיצה ממחשבה למחשבה, במהירות, גורמת לחמם את הגוף. דוגמה, רבנו אומר כך, שעבה, שים אותה על חץ, תראה את החץ. אז המהירות של החץ גורמת להמיס את השעבה, בגלל החמימות של המהירות. המהירות גורמת להמימות, ככה רבנו אומר. אז הקפיצה הזאת במחשבות, ממחשבה למחשבה בעניינים האלה, מחממת, שורפת לו את הלב. ולהפך, בקדושה, כשהמוח קופץ מחשבה למחשבה בתורה, בדברים טובים, מחמם לו את הלב לאהבת השם, לשמחה, להתעוררות. וגם שם צריך צמצום, אומר רבנו. כי הלב של האיש הישראלי רוצה עד אינסוף, לעוף עד אינסוף, צריך לעשות צמצום, אם לא, זה יכול לשרוף אותו. ממש, אנחנו רואים אנשים מאבדים את השכל. למה מתחמם להם, הלב מתחמם הכל, וזה עולה למוח. והם עושים כל מיני דברים של שטויות, בגלל ההתלהבות הלב. צריך צמצום גם בזה. צריך לדעת קו האמצעי, כל דבר בקו האמצעי שלו. אז רבנו אומר ש... על ידי הרוח נדיבה, זה הכלי, הממון זה הכלי שאדם שחרר אותו, הוא מקרר לו את החמימות של הלב. כי זה בדיוק פעולה הפוכה. הפעולה של תאוות ממון זה לקחת לעצמי עוד ועוד ועוד, ופתאום הוא עושה פעולה הפוכה. הוא לוקח ממון ממנו והולך נותן לצדקה. זה נותן לצדקה, הוא פה מגלה את הקדוש ברוך הוא בעולם. איך בן אדם ייתן צדקה? למה אתה נותן צדקה? כי הקדוש ברוך הוא ציווה. למה אתה נותן צדקה ואתה לא מפחד שלא יישאר לך? כי אני יודע שיש את הקדוש ברוך הוא שהוא דואג לי. אז הפעולה הזאת היא פעולה שהיא מראה שאתה סומך על מישהו. אם לא, בן אדם לא יוצא מעצמו. ורבנו אומר שזה אדם שמחזיק אצלו את הממון ולא מפזר לצדקה, הוא מחזיק אצלו את הדמים, את הדינים. אז האדם הזה יש עליו מידת הדין. זו פעולה שחייבים לעשות אותה. אפילו העני הכי גמור, ההלכה מצווה אותו לתת צדקה מהעניות שלו. זה מקרר את הלב. אם לא, באדם משאיר אצלו דינים. באים עליו דינים והוא מפסיד ממקום אחר. הוא חושב שהוא חוסך. זה עולה פה ככה, אני הולך שם, זה יותר זול. אני הולך ככה, זה רק תאוות ממון, שגעת אותו. הוא חושב, אבל הוא יוצא מופסד בסופו של דבר מאיזשהו מקום אחר. ברגע שהוא הולך עם אמונה, השם פותח לו, מסירות נפש. המצב הזה שבן אדם חי עם המחברת והחשבון, זה מצב של חוסר אמונה. משכורת ככה, הוצאות ככה, יציאה ככה, כזה ככה, ואני לא יכול לתת צדקה. זה אקט של חוסר אמונה. בן אדם עם אמונה לא עושה את החשבונות האלה, חי פתוח. אני לא אומר להשתגע. גם הגמרא אומרת, לא ייתן יותר מחומש צדקה בן אדם. חוץ מהצדיקים המיוחדים, הבעל שם טוב נתן 100% צדקה וכל מיני מדרגות של צדיקים. אבל ברמה שלנו, חומש מקסימום, הגמרא אומרת. אבל לא לתת בכלל, או לצאת ידי חובה בשלוש פרוטות, איך קוראים לזה? ביבר דוד, אה? ואתה מושל בכל ונותן שלוש פרוטות. וזהו, עשיתי צדקה. זה לא... מה זה מקרר? לא מקרר כלום. שלוש פרוטות ברחוב הוא לא ירים אותם בכלל. הוא לא יתכופף, הוא בעצמו. יראה אותם ברחוב, הוא לא יתכופף. הוא לא מעריך את זה, אז הוא... אז רבנו אומר שעל ידי שהוא נותן צדקה, הוא מקרר את תאוות ממון. והוא יוצא מרווח. ואדם מקר, יש לו את האוורור של הלב. אם לא, זה פשוט מאוד, זה כל מה שאנחנו מכירים, הלחץ, העצבים, הכעס שקורה בבתים, כל השיגעון הזה, הספידים שבן אדם הולך ברחוב, תראו אותו, רץ, ככה, הולך במהירות, במוח שלו לא במקום. אתה קורא לו, אתה עובר מולו, חבר שלו לא רואה אותו בכלל. הוא תקוע בתוך מחשבה, בתוך הסרט שבמוח, הוא רץ בתוך המוח שלו. יש לו סרט במוח, הוא רואה את עצמו, הוא הולך, ואני אבוא שם, ואני אעשה ככה, ואני אעשה ככה, הוא ייתן לי ככה, ואני אעשה ככה, ויצא ככה. הכל הוא בתוך זה, והגוף הולך לבד. פשוט מאוד, בן אדם יכול להגיע למדרגות אוי ואבוי, המדרגות האלה. מסכן. מכונה. פשוט מאוד, מכונה, שמת לו בטריה, והוא 70 שנה ככה. הוא לא מתעורר מזה, הוא עושה את הכל בשינה, לא בתודעה. הוא קם בבוקר ומתחיל את הריצה, ואין לו רגע יושב, מיושב דעתו, אני יוצא, עושה, עם מחשבה, אין פה מחשבה. והמכשיר ככה עובד. חיברו אותו לזה, שמו לו את המצבר, וזהו, 24 שעות. כשהוא הולך לישון, אז הוא גם כן, יושן עם המחשבה, קם עם המחשבה הזאת. אז זו עבודה זרה הכי קשה בעולם, רבנו אומר 70 אומות. עבודה זרה כנגד 70 אומות. כל העבודות זרות שבעולם כלולים בתאוות ממון. ואין מי שניצול מזה. כולם בקטע. הפכו את זה לדבר הכי מרכזי, ואם זה הדבר הכי מרכזי, אז בשביל זה מה שרבנו סיפר בבעל תפילה, רבנו אומר, והמדינה הייתה מלאה רציחה. בבעל תפילה רבנו אומר. הקריבו קורבנות, קורבנות אדם בשביל הדבר הזה. וזה ככה. היום המצב הגיע, פתוח כבר. אין חשבון. זה מעל הכל. מעל החיים, מעל הבריאות של האדם, מעל המשפחתיות, מעל הכל. זה עבודה זרה. והקטע, הבושה הכי גדולה, שהתגלה השכל, שכל זה היה בלוף. זה היה הבושה הכי גדולה. רבנו אומר, הם חפרו כל אחד לעצמו קבר מבושה, הכניסו את עצמם וחיצו את עצמם מהבושה. איך הייתי כזה שרצתי אחרי שטות וחשבתי שזה אמיתי. עכשיו את השכל הזה אנחנו לא מבינים. אתה אומר, הנה, זה אמיתי, אני הולך, אני משלם, אני שופט אנשים. אני משלם, הוא יעשה מה שאני רוצה, הוא יעשה בשבילי, הנה, זה עובד. אבל צריך להבין שזה עובד בגלל שההוא טיפש כמו ההוא. שניהם באותה רמה. אבל לך תפעיל מישהו עם שכל. לא תקנה אותו. לא תקנה אותו. יתגלה השכל הזה לעתיד לבוא, רבנו. יתגלה השכל הזה לעתיד לבוא, ואנשים מבושה. מה שהנביא אומר, השליחו אלילי כספו ואלילי זהבו. כל אחד ירצה להתפתח כמו בן אדם. רבנו מביא את הדוגמה הזאת, כמו בן אדם שהידיים שלו התלכלכו במשהו מסריח, ועכשיו באים נכנסים אנשים, אז הוא זורק ככה שלא ירגישו מהבושה, שלא, לא, אני לא נגעתי, אין לי כלום. שלא יתפסו אותו על חם עם הזבל. הוא אומר, כל אחד יזרוק את הכסף, שלא יתפסו אותו בטיפשות. אספת, תראה איזה טיפש, על מה העברת את החיים שלך. אז הוא יזרוק. ככה רבנו מסביר, וישליחו את אלילי כספו ואלילי זהבו, כדי שלא יתפסו אותו עם איזה ממון, משהו. טוב, אנחנו לא בתקופה הזאת, בעזרת השם יגיע, אבל צריך, אנחנו, זה כלי שעובד, אנחנו חיים איתו. אבל בלי השיגעון, זאת הכוונה, בלי השיגעון. מה שצריך לתפקוד של האדם, לחיים שלו, בסדר. אבל מעל זה, וכל מה שאנחנו רואים, שאי אפשר לתאר מה שקורה, זה מוציא את ההשגחה מהעולם. לא רואים את הקדוש ברוך הוא. זה בחינת הפסוק, כתוב בתהילים, תבצור רוח נגידים, שהרוח, רוח נדיבה, ממעט תאוות הנגידות והעשירות. ניגון הדלוויה זה בחינת מסע ומתן באמונה, ששמח בחלקו ואינו עץ לעשיר. כן, מסע ומתן באמונה זה פשוט מאוד יושר, להיות אדם ישר, בלי כלום. כי אם בן אדם נוטה לשבילים לא ישרים, זה עוד פעם כפירה. הוא משתמש עם כלים מעל הנורמל. אז עוד פעם, זה חוסר אמונה בהשם. הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא ייתן לו מה שמגיע לו, אז הוא צריך למצוא דרכים עוקפות. לעבוד על ההוא, להגיד לו את החצי האמת, להסתיר ממנו עוד איזה נקודה במסע ומתן. זה לא מסע ומתן באמונה, זה כפירה, זה עבודה זרה. מסע ומתן באמונה זה פתוח, לא מפחד, תקנה, תקנה, לא תקנה, לא תקנה אם אתה סוחר. אומר לך את האמת, בדיוק, זה א', ב', ג', ולא רץ ולא רודף אחריך ולא עושה לך תרגילים, אני אגיד לך ככה, כדי שתוריד לי ככה, אני אעשה לך ככה, יעבוד עליך, בלי, אמת, בטוח, אמת, ולא מפחד מכלום, תקנה, תקנה, תמכור, תמכור, אין לי בעיה. מה שמגיע לי, הקדוש ברוך הוא ייתן, זה אמונה, ללכת עם אמונה כזאת. אין ברירה, המצב הגיע, מצב כזה חמור שאין לנו ברירה. אין משחקים יותר, נגמרו המשחקים. הדור הגיע למצב כזה שהדרך היחידה היא ללכת עד הסוף באמונה. עד הסוף. רבנו אומר שבמתת שערי תומה הגיעו במצרים, רבי נתן אומר, 50 כבר הגענו אנחנו. במצרים הם היו יורדים ל-50, לא יכולים לצאת ממצרים. אז נרדו רק למתת וקדוש ברוך הוא גאל אותם. רבי נתן אומר, אנחנו כבר נפלנו למתת, ל-50, שער ה-50 של התומה. זה כפירה הגמורה. והתיקון הוא רבנו שהוא שער ה-50 של הקדושה. רבנו. הוא כנגד שער ה-50. מה זה שער ה-50 של הקדושה? אמונה טוטלית. הכל מאשר. די, תרגעו, תפסיקו לרוץ, תפסיקו להשתגע, תפסיקו. זה התורה של רבנו. רק רבנו מלמד אותנו את הקו האמצעי. כי להיות קיצוני זה לא שווה כלום. צריך לדעת את הקו האמצעי. ללכת בדיוק באמצע. מצד אחד הכל בהשגחה, והקדוש ברוך הוא מזיז הכל, והכל ממנו, ואתה תהיה בסדר, תהיה טוב, תהיה בשולחן ערוך. סותר, עזוב את הסתירה, זה קו האמצעי, קשה ללכת בו, ורבנו מלמד אותנו. מה שבשולחן ערוך זה קל, כי כתוב לך. מה שלא בשולחן ערוך, בהתנהלות היומיומית, שם אנחנו מתבלבלים. נעשה יותר השתדלות, פחות השתדלות, יותר השתדלות. וזה הבירורים, התיקונים שאנחנו עוברים יום-יום בחיים, כדי לדעת עוד פעם לברר לעצמי מה הדרך. פעם הבאה אני בזה לא נוגע, פעם הבאה בזה אני כן נוגע. האדם לעצמו מוצא את הקו האמצעי בדברים שלא לא ברורים. זה רבנו אומר, משה הוסיף יום אחד מדעתו. אמרו לו משהו בלי שגילו לו. אתה לבד עכשיו מדעתך תוסיף. מדעתך תמצא את הקו. כי מה שכתוב בשולחן ערוך, אין בעיה, כתוב, אז אני יודע מה אסור, מה מותר. אבל בהתנהלות בחיים, מתי השתדלתי יותר מדי, פחות מדי, זה בעצמך. תוסיף, תוסיף יום אחד מדעתו. בהתנהגות שלך אתה תלמד. אתה קורא דברים ואתה במקום פתאום אומר זה או זה. אבל רק באדם צריך שיהיה לו שכל, שכשבא לו הבית ספר באיזשהו מקרה, שלא יגיד, אני אעשה עוד פעם, אולי פעם הבאה יהיה איזה שינוי, לא ילך ככה. אל תנסה פעם הבאה, למדת דבר, תלך עם זה. גמרנו, קיבלת את השכל. אולי פעם הבאה יהיה שונה, אולי לא יצליח, אולי אחרת. ללכת עם זה. אז הוא אומר, מסע ומתן באמונה, זה הניגון. זה הניגון של הבריאה. אתה מנגן, אתה חי עם ניגון. אתה הולך עם ביטחון בחיים, אתה הולך עם שמחה, אתה לא מודאג מכלום. אתה לא כלום, כי בן אדם שהולך לעשות שקרים, הוא כל הזמן בפחד, כשאדם מוציא שקר מהפה שלו, רבנו אומר, הוא דופק את המדמה שלו. נהיה לו בלבול במדמה. אז הוא חושב שהוא הרוויח, שיקר את האור. הוא נהיה לו בלבול במדמה, מה, זה דבר קל להיות בן אדם מבולבל? מסכן בן אדם מבולבל, הוא נהיה מבולבל. אם לא קורה כלום, הוא רימה אותו, נהיה מבולבל. ללכת עם האמת עד הסוף, בלי לפחד מכלום, ממש, ללכת עם האמת והקדוש ברוך הוא מוכיח בסוף לאדם שהולך דרך האמת, מוכיח לו הקדוש ברוך הוא שאני משגיח ואני מנהל את העולם, וטוב שעשית ככה. אתה תראה שהקדוש ברוך הוא איתך, לא תפסיד שום דבר, אין לך מה לפחד. ששמח בחלקו ונועץ לעשיר, לא עושה ריצות. כי הנגינה זה המסע ומתן, כמו שכתוב סוזי אמרה, ותנות טוב, חדווה זה ששמח בחלקו. מה זה שמח בחלקו? אני אדגיש את הנקודה, חוט השערה, שלא תחשבו שמח בחלקו, זה אומרים לבן אדם, שמע, תסתפק במועט, יש לך קצת, אל תתכונן, צר לך ורע לך וזה, אבל אל תתכונן, תהיה שמח בחלקך. אז הוא כאילו הולך לעבוד על עצמו, מסכן, הוא מרגיש מסכן, אבל אין ברירה. לא זה, מה שכתוב פה, שמח בחלקו, הוא שמח בחלקו. הוא שמח בחלק שיש לו. לא חסר לו כלום. לא שהוא עושה כאילו. הוא שמח בחלקו, זה לא חסר לו כלום. החלק שיש לו, פותר לו את כל מה שהוא צריך. ממלא לו את כל החסרונות שהוא צריך. יש מציאות כזאת. זה לא נשמע לכם, כי אתם מכירים את החשבון. המשכורת ככה, הוצאות ככה, הכנסות ככה, זה ככה, ככה. לא גומרים את החודש. כולם אומרים לא גומרים את החודש. אלה שמרוויחים 50 ו-100 אלף, הם גומרים את החודש, גם הם לא גומרים את החודש. עובדה שיש להם מינוס. שמח בחלקו, זה שמח בחלקו באמת. הוא שמח בחלק הזה כשהוא מספק לו את כל מה שהוא רוצה. החלק הזה שיש לו. צריכים להבין, יש דברים מעל הטבע. אנחנו מדברים בטבע, בטבע נכון, הכל סיפור, חשבונות, בחשבון יוצא ככה, כמו שכולם אומרים. בבקשה, תעשה חשבון, א', ב', ג', לא גומר את החשבון. יש מעל הטבע. יש דבר כזה ויש אנשים כאלה תמימים ופשוטים ששמחים במשכורת שלהם וחיים טוב, ועוד גם מלווים לאנשים. לא בגדול, אבל מלווים. יש להם תמיד מצב בשביל ללוות גם. יש דברים מעל הטבע. להיות מעל הטבע זה להתחבר לקדוש ברוך הוא שהוא מעל הטבע. איך מתחברים לקדוש ברוך הוא? אמונה בקדוש ברוך הוא. ללכת עם אמונה בקדוש ברוך הוא. וברוך השם יש לנו כלים להשיג את האמונה. תורה ומצוות, מעשים טובים. התבודדות, כל זה מביא את האמונה. כל מצוותיך האמונה. להתמיד, 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 עד שיפול האדם האסימון, ימחק לו מתוך המוח הקליפה, יש במוח איזה מחסום, ופתאום, עכשיו אני רואה את העולם, עכשיו אני רואה איפה אני נמצא, עכשיו אני רואה את המתנה שקיבלתי, שנולדתי. לא הולכת בחושך, יש אנשים הולכים בתוך חושך, ככה הכל מטושטש, מורץ, מסכן מרגע שהוא נולד, נתנו לו את הריצה הזאת ואת השיגעון, ועוד לא היה לו רגע אחד, הוא בתוך המערבולת. וגם אתה לא יכול להיכנס אליו, אתה לא יכול לדבר איתו. אתה מנסה לדבר עם הבן אדם, אתה רואה, אתה מדבר על א', הוא עונה לך ב'. לא, אין קשר בין הדברים. הוא נראה בסדר, הוא נראה מסודר, אינטליגנט, עם פנים, אוזניים, אף, הוא נראה בן אדם. אבל אתה רק מתחיל לדבר איתו, אתה רואה, אתה מדבר א', הוא פתאום, בכלל, הוא לא מסוגל להקשיב אפילו. הוא לא מסוגל להקשיב, כי בתוך הראש שלו כל הזמן מישהו מדבר לו בתוך הראש במהירות. אז הוא לא יכול להקשיב למישהו אחר, הוא רק שמע תחילת משפט. ואז הוא משתולל, למה הוא הבין שזה ככה, ובסוף הוא לא התכוון לזה. תחילת משפט, הוא לא שמע את כל המשפט, הוא לא מדייק במילים. לא כמו תלמידי החכמים, תלמידי החכמים יושבים, לומדים. כל מילה מדויקת, יש להם סבלנות, הוא מקשיב. הוא מקשיב, כי מי שלא מקשיב הוא יוצא מופסד, הוא שמע רק מילה ראשונה של המשפט. והוא חושב שהוא הבין, אני יודע מה אתה רוצה להגיד. איזה אתה יודע מה אתה רוצה להגיד, יש פה עוד מילה, עוד איזה אות שיכולה לשנות לך את כל ההסתכלות. אין, הוא לא מסוגל לשמוע, הוא לא מסוגל. הראש מלא, תפוס, תפוס כל הזמן בתאווה. זה הגיהנום. זה לעומת זה עשה אלוקים, בואו חושב שיש לנו תורה, זה הצלה, כמה צריכים לשמור עליה. הספר הזה זה גאולת העולם. חז ושלום, אם לא היה נחרב העולם, חז"ל אמרו, אם לא הייתה תורה, העולם היה נחרב. כמו אצל הגויים, עכשיו רואים שזה הולך לכיוון של נחרב העולם. הם רואים שהאלוהים שלהם הולך למות, עבודה זרה נופלת, הבנקים, הבורסה, אני יודע, כל אלה הולכים ליפול, והם התחילו לרעוד, רועדים, כל העולם רועדים, אלוהים שלהם שעליו ניתנו, הולך למות. אז מה יהיה? זה גמרנו, זה עזוע. לפני 70 שנה היה פעם דבר כזה. אז מה היה? התאבדות המונית, אין בשביל מה לחיות, ומלחמת העולם פרצה בגלל זה. לזעזע, קצת לעשות שינוי. סיפרו סיפורים כאילו מלחמת העולם על משהו אחר, אבל מלמטה זאת הייתה התוכנית. לייצר מקומות עבודה חדשים. בדרך שהצבא, ולייצר טנקים וזה, עבודה, וגם ימותו הרבה, אז הכלכלה תתייצב. יהיה פחות אנשים שיצרכו אוכל. זה התוכנית של הגאונים אז, בימים ההם. זה הגאונות שלהם. למה? האלוהים שלהם נפל. אבל מי שיש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, יתהפך העולם מיליון פעם, שום דבר, הכל בסדר. מה, לא חיו בימי אבותינו במצבים יותר קשים? שהיה פת במלח תאכל, ומים במצורה תשתה, ועבדו את השם, והיו שמחים. יהודי יש לו אמונה בקדוש ברוך הוא. או כמו שהיה אצל ימח שמם במחנות של הנאצים, לא חיו ככה. ישיבות שלמות היו מתחת בבונקרים, מתחת לאדמה. מתחת לבניינים שנהרסו בהפצצה, הקימו בחורי ישיבה ישיבות, מתחת. הפרו ועשו מתחת לבניינים, עם כל מיני סמטאות והכניסות וככה לכנס, והיו יושבים שם ואוכלים לחם ושותים מים, וכל היום היו לומדים תורה. ועמדו והסיקו וחיו. יהיו היהדות, זה התיקון של העולם. בלי תורה אין כלום. היא עסיקה אותם והכל היה בסדר. אלה, האמת האלוהים שלהם, מתאבדים. נגמר הסיפור. עבודה זרה, גויים זה ככה. עם ישראל זה עם של קודש, יש לו אמונה בקדוש ברוך הוא. צריך ללכת ולגדל את האמונה, להתחזק באמונה יותר ויותר, לא לפחד מכלום. רבנו אומר את המשפט, שהנביא אומר, כל הנותר בציון, קדוש יאמר לו. כל מי שיהיה נותר בציון, יישאר בציון, בקדושה. קדוש יאמר לו. כי רבנו אומר, יבוא דור שבודדים יישארו באמונה. וכדאי שאנחנו נהיה מהבודדים האלה, כי רבנו אמר, לתלמידיי הכנסתי הרבה אמונה. אני על התלמידים שלי סומך שהם יישארו באמונה. הכנסתי להם אמונה. בודדים יישארו באמונה. מבחינה חיצונית יהיה הכל כרגיל, בתי כנסת וכיפה וזקן וכן, אבל האמונה תיעלם. וזה זה העיקר, בלי אמונה מה זה שווה? בן אדם יש לו את כל ההופעה, וכשהוא נכנס לעסק, למסע ומתן, הוא לא רואה את עצמו, לא יזקן ולא כלום, שוכח את הקדוש ברוך הוא, ועכשיו העניין הזה, פה הקומבינה, עכשיו איך לעשה, מה לעשה, אין, אתה לא רואה שזה בן אדם שמייצג את הקדוש ברוך הוא. הוא לא מייצג את הקדוש ברוך הוא, כלום לא מייצג. רק לבוש בלבוש מסוים וזהו. יש אחד לבוש ככה, אחד לבוש ככה, אתה עם זקן, זה הכל. אבל לייצג את הקדוש ברוך הוא זה להיות בעל אמונה. בעל אמונה זה שמישהו עשה טעות, תגיד לו, קח את הכסף חזרה, טעית. לא, מעלים עם העין, גמרנו, הוא לא ידע מזה מעולם, שים בכיס, תמשיך הלאה. זה לא האמונה. האמונה, סליחה, טעית, מגיע לך הכסף חזרה. זה מראה את הקדוש ברוך הוא, זה מייצג את הקדוש ברוך הוא. וקשה בדור הזה, קשה מאוד. אבל מי שיעשה דבר, הפסיק הכי קטן, בכיוון הזה, רבנו אומר, הוא יחשב במדרגת הבעל שם טוב. אתם יודעים מה זה הבעל שם טוב, איזה מדרגה? איזה אדם זה היה בעל שם טוב? אי אפשר לתאר את המדרגה של הבעל שם טוב. עבר את כל הקדמונים. בדפיקות שלו, ברוח הקודש שלו, באמונה שלו, בתפילות שלו. תפילה שלו מורידה על המקום את הדבר. איזה אדם זה היה בעל שם טוב. רבנו אומר, תהיו במדרגה של הבעל שם טוב. מי שישאר באמונה, בדור הזה. וזה הולך והולך והולך ומחמיר מיום ליום. אז אלה שקרובים לרבנו, תלמידי רבנו, כדאי שיתחזקו באמונה. ולא יעלימו עין, ולא נורא, יזרמו עם הזרם. תהיה כולם ככה, זה כבר לא, זה לא נשמע דבר חמור כל כך. זה בסדר, בואו כבר כולם ככה, זה לא נראה. וכל מיני דברים שקריים ודברים שהם מהצד. אין, לא לוותר על הקטנה בקטנה. ברגע שנפרץ, בטח הכי קטן, עוד חור של מחט נפרץ בחומה, בסכר של המים, זה הולך והתפתח והתפרץ לגמרי. לא לתת פעם אחת, ליפול בטעות כזאת. זה להגיד להעלים עין. לא, הקדוש ברוך הוא, כאילו להעלים את הקדוש ברוך הוא, לא רואה. ללכת עם האמונה, כי יש השפעה רצינית בנושא הזה. השפעה רצינית, כי ברגע שההמונים, רבנו אומר, המוח של ההמונים והמחשבות של ההמונים, הם מייצרים את המציאות הזאת. ברגע שכולם חושבים שזה העיקר, ואי אפשר בלי זה, ורק זה, ורק זה, ורק זה, זה משפיע באוויר. אז כל מי שנכנס לתוך האזור הזה, הוא מרגיש גם ככה, אז קשה לו להתגבר. קשה לו, יש פה איזה פסיק קטן תוך שנייה, אני יכול לסדר לי משכורת של כמה חודשים בשנייה, בעלמת עין. אז הוא מתפתה. אבל מי שהולך עם אמונה, לא מתפתה. שום סכום בעולם לא יקנה אותו. הולך עם היושר עד הסוף. וזה בחינת כתורת שמקשר חימום הלב עם הרוח. וזה שכתוב, ישימו כתורה בפיך, שעל ידי בחינת כתורת הנעל נתבטל בחינת בזעת הפיך תוכל. מה זה זעת הפיך? אנשים חושבים, הכללה של אדם הראשון זה לעבוד. זה לא כללה לעבוד, זה טוב לעבוד. רבנו אומר, זה נייח על המוחין, זה מצמצם אותך. אתה יכול ליהנות מהעבודה, זה לא הכללה, הכללה בזעת הפיך תאכל לחם, אומר רבנו, זה תאוות ממון. זאת הייתה הכללה של האדם הראשון. תאוות ממון, זה שאתה עובד, זה נעים, וזה גם ספורט, ויש הרבה דברים טובים בזה שאתה פעיל. התאוות ממון שתמונה בתוך הדבר הזה, זאת הייתה הכללה של האדם הראשון. אז הוא אומר, על ידי כתורת מקרר את החמימות. שימו כתורה בהפך, הוא מקרר את בזעת הפך. כתורת זה הכוונה הצדקה. הדקה שהוא נותן מקרר לו את החמימות, מקרר לו את בזעת הפכה. כי באמת זה נקרא עבודה קשה, זה נקרא להזיע. השיגעון הזה לרי מרדף, זה נקרא להזיע. לא שבן אדם יושב ככה בכיף או עובד בתענוג ונהנה בעבודה מכל מצב משל, ברגוע. זה לא נקרא עבודה קשה. עבודה קשה זה המחשבה. עשה ככה, עשה ככה, עשה ככה. זה בזעת הפכה. אז את זה הוא מקרר את הצדקה. ונתבטל בזעת הפכה תאכל. זה בחינת התגלות משיח. זהו זה. זה התגלות משיח. שאז יתבטל חמדת הממון. אז ברגע שאתה מבטל את אהבת ממון ממך, באותו אחוז שביטלת ממך את אהבת ממון, הכנסת לך את משיח למציאות שלך. אתה חי את חיי המשיח, את ימי המשיח, שמה? בימי המשיח כתוב, והשליחו את אלילי כספו ואלילי זהבו, ומלאה הארץ דעה את השם. זה מה יהיה במשיח. הראש שלך מלא דעת, אתה יודע שהשם נמצא. אתה מתהלך בתוך הקדוש ברוך הוא, אתה נמצא בתוך העולם שלו, על כל צעד ושעל אתה רואה אותו. אתה עטוף בקדוש ברוך הוא. זה מלאה הארץ דעה את השם. לעומת עולם אחר שאין, הקדוש ברוך הוא שם באיזשהו מקום, חיים ככה, גם אנשים שיש להם אמונה בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נמצא באיזשהו מקום. נמצא, כן, מאמין לקדוש ברוך הוא, ואפילו הולך לתפילות מדי פעם, או הולך כל פעם, אבל הוא לא במציאות. הוא לא במציאות, אחד שהקדוש ברוך הוא אצלו במציאות, הוא מרגיש שהוא עומד לידו פה ומסתכל עליו. אז איך אני יכול לעשות כל מיני קשקושים? הוא עומד לידי. מי שלא מרגיש שהקדוש ברוך הוא עומד לידו, זהו, אז הוא חי בעולם שאין בו הקדוש ברוך הוא, נמצא באיזשהו מקום. אז מלאה הארץ דעה את השם, כתוב. מלאה הארץ דעה את השם, בכל מקום אתה תראה את השם. שיביתי השם לנגדי תמיד, הלכה ראשונה בשולחן ערוך. שיביתי השם לנגדי תמיד, כל שנייה אתה צריך לראות אותו. כל הזמן להיות עטוב. זה לבנות את זה, זה לא מקבלים את זה ככה. זה עבודה, עבודה, לבנות, לבנות את האמונה יותר ויותר. עד שאתה תרגיש את זה כבר טבעי אצלך יהיה שאתה עטוף עם הקדוש ברוך הוא, הולך איתו לכל מקום, הוא מלווה אותך בכל מקום. וזה בחינת משיח, כי משיח מבטל את אהבת ממון ומכניס את הדעה הזאת לעולם, שכולם הקלטו שהכל הקדוש ברוך הוא. וזה בחינת התגלות משיח, שאז יתבטל את עמדת ממון, כמו שכתוב, ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואלילי זהבו. וזה בחינת רוח הבנו, משיח השם. רוח בנו משיח השם. משיח הוא מקרר את הרוח, את בזעת הפכה. רוח בנו משיח השם. וכל זמן שיש עבודה הזרה הזאת של ממון בעולם, חרון אף בעולם, דינים, ככה הגמרא אומרת. שיש עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם. למה? הקדוש ברוך הוא זה חסד אין סוף. עבודה זרה זה דין. אז הבן אדם אומר לו, תבחר, אתה רוצה לחיות בעולם של דין או עולם של חסד? יש לך שתי אפשרויות, זה הבחירה. אם בחרת בקדוש ברוך הוא ובדרכו של הקדוש ברוך הוא, עולם חסד יבנה, בנית לך עולם של חסד, אתה חי בתוך חסד, טוב לך, אתה מאושר, לא רוצה, בסדר, אז בחירה חופשית. ועובדה, הקדוש ברוך הוא לא מתערב. בחירה חופשית, אתם רוצים דין דין, והמכות שמקבלים, הדין מכה אתכם. לא מתערב, הנה, אתם בחרתם בדרך של דין, אז הנה, זה המציאות של דין. אז מה זה מציאות של דין? אם לא בחרת בחסד, אז ממילא בחרת בדין, כי אין למטבע יותר שני צדדים. שני צדדים למטבע, לא בחרת בצד הזה, אז החזקת את הצד השני. אם בוחרים בהשם, זה חסד, לא חרון אף בעולם. כשיש עבודה זרה בעולם, חרון אף, מה זה עבודה זרה? זה לא אמונה בקדוש ברוך הוא, זה אמונה בממון. אז יש עבודה זרה, אז יש דין על האדם. לכן רבנו אומר, הוא צריך לפרק את הדין מעליו. אז הוא צריך לדעת גם כמה לתת צדקה, רבנו אומר. כי אם הוא יתן צדקה לא ברמת הדין, הוא לא ישתחרר מהדין. בתפילה של בגדיון שאנחנו עושים בראש השנה, שימו לב, בתפילה שמה, אחד הפסוקים בתפילה ריבונו של עולם, תעשה את זה שבא, שאני אעשה לו פדיון, שלא יהיה קמצן, וייתן סכום שימתיק לו את הדין. ככה כתוב בתפילה. אם שמתם לב, בתפילה של הפדיון. רבנו אומר, רבי נתן כותב, ותעשה ריבונו של עולם שלא יהיה קמצן וייתן את הסכום המתאים כדי שישערר לו את הדין. אם הוא לא ייתן את הסכום המתאים, לא ישערר לו את הדין. הוא עוד אוהב אותו, אוהב, קשה לו, קשה לו, אוהב אותו. אז כל זמן שיש עבודה זרה וזאת בעולם, אהרון אף בעולם. וכפי הביטות של העבודה זרה הזאת, כן יתבטל אהרון אף. בבחינת רוח הפן ומשיח השם, מתמשך חסד בעולם. בבחינת ועושה חסד למשיחו. וכשיתגלה החסד הזה, יתמשך הדעת. הרי ככה התחלנו. להמשיך השגחה שלמה, זה דעת. לדעת שהכל בהשגחה ואתה חי עם הקדוש ברוך הוא שזה. שאתה בחייך נכנס לגן עדן, אתה נכנס בתוך החיים שלך פה, כבר אתה בגן עדן. כשמתרבה הדעת הזאת, לדעת את השם. אז אמרנו שזה בא על ידי ששבר תאוות ממון, ימשיך השגחה, כנס לו הדעת. אז רבנו אומר פה עכשיו ככה, כשהתגלה החסד הזה, יתמשך הדעת. איזה חסד? של משיח. שהחסד הוא על ידי שבירת העבודה זרה. שהיא בניין הבית, מבחינת ואני ברוב חסדך אעבוד ביתך, כמו שכתוב בזוהר, וימין הדה זמין למבנה במקדשה, ימין יבנה את בית המקדש. מה זה ימין? ימין זה צד החסד. החסד יבנה את בית המקדש. איזה בית מקדש? את הדעת שלך. בית המקדש זה המוח שלך. כמו שחז"ל אמרו, מי שיש בו דעה, נבנה בית המקדש בימיו. יש לו דעת. מה זה בית המקדש? בית המקדש זה מקום השראת השכינה, זה מקום שהקדוש ברוך הוא שכן שם. אז אם המוח שלך מלא בקדוש ברוך הוא, אז הנה יש לך בית מקדש והקדוש ברוך הוא שוכן בתוכו. מה זה המוח שלך מלא בקדוש ברוך הוא? שאתה כל הזמן חושב עליו, פשוט, לא מסובך. שהקדוש ברוך הוא בראש שלך, זה נקרא שבנית לו בית מקדש והוא אצלך בדעת, ואתה חי עם זה. אז בנית את בית המקדש. אם יבוא עכשיו, נגיד, יבנו את בית המקדש, בבניין, יבנו בניין, והראש של האדם עדיין ריק, בלי הקדוש ברוך הוא, אז מה זה שווה הבניין? יש בניין יפה, מה זה שווה? לא היה בניין בית המקדש השני, לא היה בניין יפה? בניין הורדוס? חז"ל אמרו, מי שלא ראה את הבניין הורדוס, לא ראה בניין יפה מימיו. בניין נפלא. אבל מה היה שם? אמפיתיאטרון היה של היוונים ליד בית המקדש, הכהנים גמרו את העבודה בזריזות בשביל לרוץ למשחק. היה שם גלדיאטורים, שברים, מלחמת שברים, מה שהיוונים עושים. זה נקרא בית מקדש, זה נקרא אמונה. נגמור את העבודה, נתפטר מהעבודה, בואו נרוץ למשחק. אז מה זה שווה? איזה דע? איזה בניין זה? קודם כל צריך להיות בניין הדעת שלך, תבנה בית המקדש הפרטי שלך ובעזרת השם ייבנה גם הבניין היפה, אבל קודם כל זה שיש לאדם דעת, יש לו את בית המקדש, הקדוש ברוך הוא בתוך הראש שלו, הוא חי, הקדוש ברוך הוא, יש לו את בית המקדש. אז זה נקרא התגלות משיח, התנוצצות משיח, לבן אדם כבר המשיח הגיע, בנה לו את בית המקדש שלו. וכשהתגלה החסד הזה התמשך הדעת, שהוא בעניין הבית, מבחינת ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, כמו שכתוב בזוהר, בימינה דה זמין מבנה במקדשה, כי הדעת הוא מבחינת בית. כמאמר חז"ל, מי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. טוב, אולי עוד קטע קטן, וזה מבחינת התגלות התורה של העתיד לבוא. בעתיד לבוא תתגלה התורה דעתי כסתימה. התורה הסתומה, הגנוזה, שלא התגלתה עד היום. מה זה התורה הזאת? זה התורה, מה שרבנו מביא, לגלות את הדעת בעולם, שאין עוד מלבדו, הכל בהשגחה, הקדוש ברוך הוא מזיז הכל, הקדוש ברוך הוא דואג לפרנסה שלך מראש השנה ועד ראש השנה קצובים מזונותיו של אדם. הוא דואג לזיווג שלך מזיווגו של אדם, הכריזו בשמיים 40 יום קודם יצירת הוולד. הכל מושגח, על ידי הקדוש ברוך הוא, בלי יוצא מן הכלל, הכל בידיים של הקדוש ברוך הוא. זה דעת. עכשיו, מה זה נקרא דעת? כשאתה יודע את זה והי את זה, מפנים את זה. לא רק שמעת, שמעת אומרים ככה בסדר, אבל דעת זה, וידעת היום ושיבות על לבביך. הדעת צריכה להגיע ללב, לרגש, תתחיל לחוות את זה. זה שאתה יודע ובלי לא חווה את זה, זה לא יודע, זה סתם. וזה צריך להגיע למדרגה הזאת, וזה נקראת התורה דעתיק הסתימה, דעתידה להתגליה, לעתיד לבוא, ככה הזוהר אומר. תתגלה לעתיד לבוא. מה העניין הזה? הוא מלא על שדעת השם, וידעו אותי מקטנה בת גדולה, כמו שכתוב בפסוקים של הנבואה שהנביאים כתבו. וזה הבניין של האדם, בניין הדעת, זה בניין בית המקדש, ובעזרת השם, מי שיזכה, לנסוע לאומן בראש השנה, בקרוב, בעזרת השם, רבנו נותן לנו את זה במתנה. מי שמגיע לשם רואה את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, מטעין את המוח שלו בדעת הזאת של האמונה הקדושה, ואחרי זה אנחנו מקבלים כוח לעוד פעם, שנה שלמה, זה מה שרבנו אמר בסיפור של הבעל תפילה, הסיפור של תאוות ממון, שם רבנו אומר, ועלו כולם אל המלך לחדש כוחם. פעם בשנה, עלו אל המלך לחדש כוחם. זה שאנחנו עולים פעם בשנה לרבנו בראש השנה, ראש השנה זה תיקון המוחין, תיקון הראש, תיקון הדעת, ורבנו מביא לנו את זה בזעיר אנפין, את הגאולה, בקטן, להרגיש את זה, לחיות את זה, וזו הסיבה שאנשים שם רוקדים בשמחה, בלי כלום, שמחים, לא יודעים למה. למה בנה להם רבנו את הדעת? אפילו בקטן הזה, בשבוע הזה, מי שזוכה ואחרי זה ממשיך בתורה של רבנו ובהתבודדות ובעצות של רבנו להמשיך לחיות את זה, אז מצוין, אז כל השנה בגן עדן, כל השנה הוא בדעת הזאת. יהי רצון שנזכה לזה, שנזכה בעזרת השם שתתה על ציון רבנו ולזכות לגאולה השלמה.